ואיך הוא טיפל בנושאים מקבילים או שווים או חופפים בפירושו לגמרא. אבל קודם נראה את רש"י כמו שהוא לפניהם. אשר תשים לפניהם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר ישנה להם הפרק וההלכה בית או ג' פעמים מה שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. וכך נאמר, אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם. אז כמובן שהקטעים של רש"י מתחילים קודם כל בצד הלשוני. מה פירוש המילה אשר תשים לפניהם? לפני זה קודם, לפני זה בחזית. מה זאת אומרת? איך? נכון הוא שגם עם הציור, גם עם התיאור וגם עם מטבע הלשון הזה, הוא מטבע לשון ניב שנולד כתוצאה ממשהו, אבל אתה צריך לשאול מה היה המצב הטכני, מה היה המצב העובדתי שהוליד ניב כזה. יש לנו הרבה הרבה דוגמאות של כל מיני ניבים שכשהם באים לפנינו אז הם כבר עברו את כל המסלולים. אנחנו מקבלים אותם כהנחת יסוד. אבל כשאנחנו רוצים לנתח, אנחנו צריכים לשאול, מה היה המצב הראשוני שהוליד את הדבר הזה? ולפעמים מגיעים לכל מיני קוריוזים ודברים מאוד מעניינים ומאלפים. ניקח לפניהם. מה פירוש אשר תשים לפניהם? איזה ציור? איזה סיטואציה מצטיירת לפנינו? יושבים דיינים ויש משהו לפניהם ואתה צריך לשים על השולחן, זה הרי המושג של הסימה הזאת, ואתה צריך משהו שקיים לשים לפניהם. אז על כוחך שיש איזה שולחן, יש איזה דוכן, יש איזה סנדר, יש משהו, מה פרוש תשים לפניהם? ומה פרוש לפניהם? שזה בא, כאן יושב הדיין, ולפניו נמצא השולחן, ואתה שם את זה לפניו. אז כשרש"י ניתח בעקבות חז"ל, הוא ניתח עד לדק את כל המושגים האלה. אז הוא אמר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה בית וגים על פעמים. אנחנו נראה שיש מקום לשאול למה פעמיים, אז אנחנו תמיד מפרשים פעמיים או שלוש בהוראה שאני רוצה לומר כמות פעמיים או שלוש או ארבע פעמים או משהו כגון זה. למה לא ארבע? למה לא עשר פעמים? למה רק בית וגים? בסדר. לנו ספר, אנחנו למעשה מעלים פה חשד גדול במשה רבינו. שמשה רבינו, הרבי של כולנו, הוא יהיה דווקא מתעצל ומתרפא במלאכתו. והקדוש ברוך הוא מבקש למנוע, שלא יעלה בדעתך דבר לא הגון. מה היה הדבר הלא הגון? קצת אמרתי, יודע מה? אני מלמד אותם, פעמיים, שלוש, אומר את השיעור. וזה יהיה סדור בפניהם בצורה טובה כמו המשנה, אבל יש איזה דבר שאני אעלים מהם. משה רבינו רץ לפניהם כסוס במדבר. משה רבינו מוכן לשאת על כתפיו את כל האחריות. פה פתאום יגיד משה רבינו, אני מתעצל קצת, איני מטריח עצמי. ומהי הטרחה הגדולה? להבינם טעמי הדבר ופירושו. זאת אומרת, בכל משפט, בכל חוק שעליו מדברים, יש שני חלקים. יש קודם כל גוף הדבר, דהיינו, מה שאני באמת אלמד אותם, איך צריכים להתנהג, ואחר כך יש עוד משהו. ויש גם הטעמים של הדבר, ואת זה אני לא אלמד אותם.
מה חושב בקשרים? מה אתה חושב במשה רבנו? ובין, ואז מזהירים את משה רבנו שלא יעלה בדעתך. וכך נאמר, אתה תלמד אותם, זה פשוט, זה הרי התפקיד שלך. אלא אתה תשים לפניהם. מהו אתה תשים? לפניהם מתכוונים באמת לשולחן. כשולחן ארוך לפני האדם. אז כשאדם אוכל, אז הוא צריך לשים את האוכל לפיו. אז צריך שהאוכל הזה יהיה במגע יד, לפניו, מונח לפניו. וכאן לפניו באמת בצד הטכני של לפני היושב, מונח משהו על השולחן, וזה ארוך בצורה כזאת, כמעט הייתי אומר אפילו מגרה. זאת אומרת, פיקנטיות, זה ארוך בצלחות יד מוכן, מסודר, יפה, בטעם, מקושט, שיש גוף הדבר, יש האוכל, ויש הקרם שעל העוגה, יש משהו שמשובב את העין, משהו שטעם הדבר. ואתה, משה רבינו, אל תעשה להם את זה יבש, אלא תשים להם את זה עם כל הפיקנטריה, תשים להם את זה שיהיה ככה, טוב, טוב. ואל תימנע מלהטריע. וכל זה אמר רש"י שמונח אשר תשים לפניהם. תשים את זה בצורה של שימה שיהיה לפניהם, והוא אמר שהניב הזה שלפניהם שתול באוכל שלפני האדם, בשולחן ארוך שלפני המסב וכו' וכו'. אלה הם דברי רש"י. עכשיו אנחנו נראה שהמקורות של רש"י הם בחז"ל, אבל יש לפנינו תופעה שכבר פגשנו אותה, איך יש כמה מקורות לרש"י, והוא דלה מכל אחד מה שהוא היה צריך לצורכו, הוא בלל את זה בניסוח מיוחד ויצא הפירוש של פנינו. אז יש במחילתא. רב עקיבא אומר, ואלה המשפטים, למה נאמר? לפי שהוא אומר, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אין לי אלא פעם אחת, ואמרת. שנה ושלש ורבה עד שילמדו אותו, עד שילמדנו, תלמוד לומר. איפה אני יודע שגם את זה צריך? נשים לב שכאן כתוב 2, 3 ו-4, תלמוד לומר, ולמדה את בני ישראל. וללמוד צריך עד שתלמיד ידע. אז כמה פעמים? יכול למדים ולא שונים. תלמוד לומר, שימה בפיהם. יכול שונים ולא יודעים. תלמוד לומר, ואלה המשפטים ארחם לפניהם כשולחן ארוך, כעניין שנאמר, אתה הוראית לדעת. אז המחילתא למד, מה זה לפניהם? כשאני מבקש לשכנע מישהו, אני אומר, זה לפניך. כשזה מאחוריך, אתה אומר, אין לי עיניים בעורף, אני לא יכול לראות, אבל כשזה לפניך, אתה יכול לראות. אז לפניהם הכוונה היא שהדבר יחדור לתודעה שלהם. זה מקור אחד במחילתא. רש"י לקח מפה רק חלק. אפשר להרגיש? מה כמובן קשה, יכול שיהיו יודעים? מה יכול משה רבנו להגיד? מילא מה שתלוי בי, אני מוכן לעשות, ללמד פעם, שתיים, שלוש, ארבע, לשנה הכל. אבל לדעת, זה הרי פונקציה שלהם. יש בגמרא דוגמה. גמרא שואלת, עד איפה צריכה להגיע הסבלנות של הרב ללמד? והגמרא מביאה דוגמה את רב אלעזר בן חסדאי, שלימד תלמיד 400 פעם עניין. אז זו דוגמה של רב בלי עצבים שיש לו כל הזמן שבעולם. שואלת הגמרא, מילא את הרב אני כבר יודע, אבל איפה לוקחים תלמיד כזה סתום, ש400 פעם מסבירים לו וחזוקה שהרב הזה הסביר טוב והוא לא תפס. אומרת הגמרא, תלמיד לא היה כל כך סתום, תלמיד של המוראים. הרב היה צריך ללך לחתונה, והוא חיכה שכל כך יגמור. אז כל פעם הוא חשב, אחרי הפעם הזאת הוא הולך, הוא הולך. וכשכבר ילך, שכבר ימות השיעור. אז מילא התלמיד, לא שהוא לא היה, הנפש שלו עלה הייתה פנויה. ואגב, הוא כאן אנחנו שומעים, חתונה, חתונה, שהחתן והקהלה יחלקו, עכשיו אני צריך ללמד אותו. אז 400 פעם הוא לא הלך לחתונה, אני לא יודע מתי הוא הגיע לחתונה הזאת, אז תלמד 400 פעם משהו. אז לדעת, זה תלוי בתלמיד. אז מילא אפשר לשאול, מה המכילתא דורש שיודעים, הרי לפנינו, שיהיו דברים מונחים, וזה לא הולך.
אז לכן כנראה רש"י לקח רק מהמכילתא חלק, וגם כנראה שיפץ אותה, ומצא גמרא נוספת, זאת אומרת, אותה יסודות של המכילתא, אבל בגמרא, בעירובין, זה מנוסח אחרת.
רב עקיבא אומר, מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו, שנאמר ולמדה את בני ישראל, ומניין עד שתהס נורה בפיהם, שנאמר שימה בפיהם, ומניין שחייב להראות לו פנים, ועכשיו בסוגריים זה דברי רש"י, רש"י בעירובין, ללמדו לתת טעם בדבריו, בכל אשר יוכל, ולא יאמר כך שמעתי. הרבה נטע אתה מעצמך.
איך רש"י ברר פה את מילם?
בברייתא כתוב, ומניין שחייב להראות לו פנים. לפניהם! כשאתה רואה דבר סתום, אז אתה רואה את גוף הדבר. הפנים זה הטעם, הפנים זה הפרצוף המיוחד. הפנים זה הפנימיות. אתה יודע את גוף החוק, אבל אתה לא מבין את טעמו, אתה לא מבין את נימוקו. אז הברייתא למדה שצריך לדעת את החוק, את העובדות, וצריך גם את הפנימי. להראות לו פנים זה להראות לתלמיד את פני החוק, את הפנימיות שבהלכה. לתת טעם בדבריו בכל אשר יוכל. זאת אומרת, רש"י מניח מראש שזו משימה הרבה יותר מורכבת מאשר ללמד את גוף הדבר. שאתה מבקש את הפנימיות. כמה שאתה יכול. ולא יאמר. ומה יכול רב לומר? תשמע, אל תשאל מיני פשיעות, ואל תשאל תמפה. אני אספר לך מה שאני יודעת. לא יאמר, כך שמעתי. מגזירת הכתוב כזאת. זה מקום שהיא לא קיימת. ומה? תדע מה? תחשוב אתה לבד. אבן אתה, אתה מעצמך. פנים יש, תבין אתה לבד. לא לומר כך. שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז כאן הברייתא תמצא שלפניהם זה את הפנימיות שלהם. ולפי זה יוצא שלפניהם איננו מבחינת טכנית חיצונית לפניו, קדימה שלו, אלא לפניהם זה מהותי, דבר שהוא בפנימיות של הדבר הזה. ולפני, זאת אומרת, עוד לפני שאתה מגיע לחיצוניות, זה מונח בפנימיות של הדבר הזה, לפניהם. וכאן פירש רש"י, ולא כתיב אשר תלמדם. ואלה המשפטים אשר תלמדם. מה קרה? אנחנו עומדים בסוף עשרת הדיברות. בסוף עשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא אומר משה, חכה, עכשיו אני אלמד לך כמה דברים. והוא אומר, ואל המשפטים אשר תלמדם, ונגמר הסיפור. מה זה לפניהם? אז הוא אומר, לא כתוב אשר תלמדם, מדוע צריך אתה לסדר ולשים לפניהם טעם המיישב תלמודם. אז כאן רש"י לקח משהו מעין המכילתא, ותיאר שני דברים. ותיאר תלמיד יושב, ויש לפניו איזה קתדרה, ויש לפניו משהו ש... ועליו תשים את הדברים בצורה כזאת, שזה יישב את הדבר, שייתן טעם לדבר. זה הניסוח של רש"י בגמרא, ואיך רש"י? כי בגמרא הוא היה כבול רק לברייתא כמות שהיא. כי על זה הברייתא מדברת, וזה תפקידו של רש"י לפרש את הברייתא הזאת. לעומת זאת, בפירושו לתורה, רש"י אמר, רגע, אני אינני פועל בחלל ריק. לפניי יש מכילתא, לפניי את המימרא של רב עקיבא. אני את כל הדברים האלה בולל, ומתוכם אני אבנה לי, ואז יצא לו הדבר הזה. אז מי שירצה להשלים, יוכל לראות בהערות של הרב כשר, אין על המכילתא ואין על הברייתא, איך הוא סלסל ודקדק והביא ראיות לשימו לחם, אשר תשים לפניהם, ולשים זה משהו שעל השולחן, זה ראשונים. כל מילה וכל מושג מעוגנים במטבעות לשון ובמטבעות מציאות ובכל מיני מושגים שרשי בלל מתוכם את העניין כמו שהוא לפנינו. הרבי מחב"ד, אני חושב שבשנת הפטירה על אמא שלו, אז הוא הנהיג את עצמו שכל שבת, חוץ מדברי התורה הרגילים, היה מחדש משהו ברש"י על הפרשה. וזה כבר בשנים, אני חושב, בשנות ה-80 שלו, לא, 70-80 שלו. כל פנים, זוהי דוגמה איך רש"י כאילו שגרתי, ויצאו שני כרכים, בחר לעצמו בכל פרשה כמה הערות על רש"י, לפנינו. קמו אחד מהפרשנים על רש"י, אבל בדרך המיוחדת שלו. אז יש פה הצילום של דברי רש"י, יש לדקדק, מדוע נקט רש"י ב' או ג' פעמים דווקא, ויש לו מהר. בפרשת כי תישא מפרש רש"י, כיצד סדר משנה, זאת אומרת, איך שיננו את התורה. משה היה לומד מפי הגבורה. במחזור הראשון, נכנס אהרון, שנה לו פרקו. נכנס אהרון, אז משה רבנו, חבוס הראשון, למד איתו. אהרון מתיישב בצד. הוא מסיים רש"י, כדאית בעירובי. זה גם אחד הדוגמאות, וזה תמיד מאלף, שיש לפעמים שרש"י מביא את כל הקטע מהמקורות החזליים שהוא מבקש לפרש. ויש לפעמים שרש"י מתחיל ואומר, כדאית. תמיד צריך איזה הסבר לזה, מה נפשך. אם רש"י משמש לנו רק קונדנציה, אז בכל המקומות הוא צריך להיות. אם רש"י לא סמך עליהם שאנחנו נלך לשם, אז למה יש מקומות שבהם הוא אמר כדאית? על כל פנים כך כתוב ברש"י. והנה בעירובין שם מבואר, וזה הגמרא שנקטנו, מבואר שכל העם, לפי זה, אחרי שהגמרא אומרת, נכנסו נדב ואביהו, או בני אהרון, ומשה רבנו לימד אתם. אהרון שומע. נכנסו הזקנים ולימד אותם, ואחר כך נכנסו כל העם. מבואר שכל העם שנו פרקם ארבע פעמים, מפי משה, מפי אהרון, מפי בני אהרון ומפי הזקנים. הוא מסיים, שם רש"י, בעירובין, שם הגמרא מסיימת, מכאן שחייב אדם לשנות לתלמידיו ארבעה פעמים. אז הוא אומר, לכן מדייק רש"י, בית הוגים על פעמים, דלת פעמים מספיקים כדי שהלכה תתיישב את זה בליבו של התלמיד. מה כתוב אצלנו? אל תלה הדעתך לומר שני למטרי והלכה בית הוגים על פעמים, ובזה יגמר הסיפור. ארבע פעמים אתה צריך ללמד. מה שרש"י הוסיף אצלנו, שנוסף לארבע פעמים אתה צריך גם להוסיף באחד המחזורים שאתה מלמד, גם להוסיף את הטעם של הדבר. כל פנים, זו דוגמה יפה מאוד, שבפשטות מי שיגיד, רש"י אומר, פעם מים ושלוש, אבל מניין הלמה לי, אבל אם אתה מונה, אז ידיעו בדברי הראשונים, שזה בדווקא. זה ההסבר שהוא הסביר, כי על פי מקורות שרש"י עצמו הביא, אז משמע שארבע פעמים זה הכלל שבו צריך ללמוד. אז ממנו אומר, על כן הוא דייק ואמר, בתוגים על פעמים, אל תחשב שבזה מספיק, לא, ארבע פעמים אתה יודע שאתה חייב לעשות. זה בערך המסגרת של המקורות של רש"י ומה שרש"י עשה. יש לפנינו את הקשיים שהספרת אמת הצביע ומה המשמעות העמוקה שהוא נתן להם. רש"י, זה רש"י קודם לרש"י שאנחנו עומדים. מה ראשונים בסיני, ולא כל המצוות נאמרו מסיני. אך אדוני הרבי זקני מורי ורבי ז"ל, הגיד על פי מה שאמר רש"י ז"ל להבינם טעמי הדבר. למה זה אצל המשפטים? סתם קושייה. מה רוצים ללמד אותנו? רוצים ללמד אותנו שהלימוד לא צריך להיות יבש. שהלימוד לא צריך להיות טכני. שבזמן שאתה מעביר מסר, גם בהלכה בדיני המשפט. היום היה יורצייט של רבי שמואל מסלנט, בחפי שבט, תאפי שמיים ג' ממאה ב-11 שנה, 12 שנה. תלמידיו היו אומרים שנדמה לי שברוב המכריע של השנים חל יום הזיכרון שלו בפרשת משפטים. מכיוון שהוא התעצם על משפטים שבין אדם לחברו. הסימן לדבר, כבר סיפרתי בסוגריים, הוא נפטר די ערירי, ואי אפשר היה לטלטל אותו, אז תלמידיו שכרו לו שומר, יהודי זקן, שיהיה על ידו, שיטפל בו וכולי. כשבאו בבוקר ומצאו אותו שהוא נפטר, יהודי היה יהודי פשוט שהיה זקוק לזה. אז הם שאלו אותו, ספר לנו, תחקרו אותו, מה הוא דיבר ברגעים האחרונים? הוא קרא קריאת שמע, הוא אמר וידוי. יהודי בקליבר של רבי ישראל מסלנט, מחולל תנועת המוסר, איך הוא נפטר מן העולם? הוא אמר, אני לא יודע מה הוא עשה ממנו. במשך כל הלילה ישב ודיבר איתי והסביר לי שלא צריכים לפחד מהמתים. יש איזה דעה רווחת בציבור, שישאר עם מת בלילה, מי יודע מה יהיה שם. אז הוא הסביר לי שלא צריכים לפחד, 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 וכך יצא נשמתו. והיהודי הזה לא הבין. וגדולי התלמידים יצאו מהכלים. עד איפה זה מגיע? ומצרל הרגיש שהוא הולך למות. מה היה עושה כל יהודי אחר? אז זאת אומרת, יש דרכים איך להתכונן למות. בידוי, קריאת שמע, אדון עולם, יש דרים, יש גם ספרים שהתחברו איך להתפטר מן העולם. רבי ישראל מסלנט ביטר על קריאת שמע ועל השם אחד ועל כל מה שצריך להגדות, כי הוא עשה חשבון, אם הוא ייפטר מן העולם כפי שראוי להיפטר, והיהודי המסכן הזה הוא רם יד אם יש לו עסק, אז הוא יפחד להישאר איתו. אז נכון שבמתים הוא חופשי, אז רבי ישראל מסלנט פטור, קודם כל הוא פטור מלך התחילה, אבל בוודאי אחר מותו לא שייך. מה, אדם נאשם על נזק שהוא מזיק אחר מותו, אפילו נזק דק מן הדעת. עד איפה מגיע רבי ישראל מסלנט, שניתר על כל המעלות הרוחניות, ובלבד שיהודי אחד לא יגרם לו פחד מזה שהוא נפטר מן העולם. אז הקריאת שמע שלו, וקבלת מלכות שמיים שלו, והבידוי שלו, וכל ההישגים הרוחניים היה בזה שהוא ישב עם היהודי והסביר לו והרגיע אותו ואמר לו, לא צריך להתבטא, אני חשבתי נפטר. וכך יצא נשמתו. משפטים. הבן אדם לחבר. על כל פנים, שואל השפת אמת. אם באמת צריכים לתת טעם, אם אתה רוצה לרדת לפנימיות של דבר, אם אתה מבקש לצלול לתוך הדבר בפנימיותו, למה נזכרת להגיד את זה פה? ובאנוכי השם אלוקיך, לא צריכים לרדת לפנימיות. ובזכור את יום השבת וקשור, לא צריכים לפנימיות. אם הייתה כוונה כאן להעמיד את משה על החובה להבין את הטעמים של טעמי המצוות, הרי צריך לעשות את זה בכל אחד מן המצוות, בהתחלה, בסוף. למה דווקא כאן נבחר הדבר הזה? למה זה אצל המשפטים? אך עיקר הרצון שידעו שאף המשפטים שמובנים על פי שכל האדם, עם כל זה הם רק על ידי שכן רצונו יתברך. יסוד חדש. מילא בזכור את יום השבת וקדשו, מילא בכל מיני מצוות, נניח שבועת שווא, כל הדברים. אז אתה אומר, זה מצוות שבין אדם למקום, השכל האנושי לא מכתיב אותם, אנחנו מבינים מדוע, אז צריכים להסביר לנו תם הדבר. אבל מה יותר נורמלי מאשר להסדיר את ענייני החברה? מה יותר נורמלי מאשר להסדיר את ענייני המשפט? אז היית יכול לחשוב שכאן בכלל לא צריכים תם, כי כאן לא ניתנה תורה, אבל אנחנו יודעים לבד, ניתנה תורה אותו דבר. ואני אגיד לך לא ככה. כיוון שהקדוש ברוך הוא חקק, כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, אז הטעמים שלו אינם משתווים לטעמים של משפטי העמים. וזה הטעם שאסור לדון לפני גויים, אף שדנים כישראל. לדון בדיני ממונות, בבית משפט נוכרי,
כולל במשפט של המדינה. גם אם זה על פי דיני ישראל אסור, על אחת כמה וכמה, שזה לא על פי דיני ישראל, ואז מוצאים המון שלא על פי דין, אז זה שרה גדולה. למה אסור? כי המשפט לאלוקים, וגם הטעם בהסכמת השכל, הכל על ידי שכן רצונו יתברך עד כאן דבריו. זה מה ששמע מהסבא. למה אמרו פה את הטעם? מפני שכשאתה באמת תבין את הטעם, אז תראה שגם אם מבחינה חיצונית פסק הדין שווה בשני המקרים, אבל הטעם הראשוני, כי יש הבדל בין טעם אנושי לבין טעם שמימי. ולכן כאן אמרו לנו את הטעם. זה הרי פשוט שפסק הדוש ברוך הוא נתן מצווה, אז בתי שהוא נתן אותה מינוף. אני לא תמיד יודע אותו, אז הרב שלי, אם הוא לא עושה אותי קורגר, הוא צריך ללמד אותי, לא אגיד לי סתם ככה. הוא לא יודע, יש לו בעיה, שילך לרב שלו. אבל בדינים שלכאורה לא צריך, בא להגיד לך שכה, אז לכן אמרו את זה פה. וזה שנאמר מסיני, אף שמובן על פי שכל, עכשיו נראה מה הוא עושה בעקבות דברי הסבא. ובמדרש מגיד דבריו ליעקב ומשפטיו לישראל, כי השם יתברך גם כן מקיים המשפט. פירוש. דכתיב, אחר שיגיד להם משה רבנו דברי השם והמשפטים, השיבו כל הדברים נעשה. זה הרי כתוב בסוף הפרשה שלנו. דיתר בזוהר הקדוש, פירוש הקדמת נעשה לנשמע, עושי דברו, שעל ידי הכנת ישראל עושים הדיבור וזה עושי דברו. זה דבר עמוק מאוד. נשמע! אז הקושיה היא הרי כל כך ברורה. נעשה ונשמע בסולם החשיבות, בסולם הדרגות, השמיעה היא יותר מיודנת, היא יותר רוחנית, היא יותר אינטליגנטית. נעשה זה בפועל, בעשייה. אז איך פה הולך הסדר הפוך, נעשה ונשמע? אז התשובה של הזוהר היא מיוחדת. אם בני ישראל עושים את הנעשה, זאת אומרת, את המוכנות לעשות, אז דרגת השמיעה שלהם, הדיבור, מה שמשמיעים להם, הוא יהיה עמוק יותר. אני אקרא שני. איתה בזוהר הקדוש, פירוש הקדמת נעשה לנשמע, עושי דברו, העשייה, שעל ידי הכנת ישראל, זאת אומרת, על ידי המוכנות שלהם, עושים הדיבור, הם, הדיבור שמתגלה להם, זה בהתאם למה שהם מכינו את עצמם. ומכיוון שהם הכינו את עצמם לעשייה, לביצוע, אז הם מקבלים לעומת זאת את ההוראה מה לעשות. פירוש, כי כן עסק בתורה ובתפילה, על פי עבודת האדם, להוציא הדיבור ורצון פנימי, כן מתחדשות האותיות של התורה שיש בהם חיות להיגעים בה. וזה שנאמר, מגיד דבריו ליעקב. שכן שכוח המשכת חיות הפנימי של דברי השם ניתן לישראל. וכפי הרצון של האדם נפתח חיות היציאות ויכול לשמוע להתחדשות תמיד באותם הדיבורים. וזה שנאמר אשר תשים לפניהם מוכנים לאכול כמו שכתב רש"י. כי המשפטים הם גבוה מעל גבוה ושורשם בשמיים. רק אשר תשים לפניהם שיוכלו למצוא משפט השם על ידי גליאתם. לך דבר שבו השכל האנושי משתתף, שבו השכל האנושי הוא גם כן חלק מן הדבר כמו דיינות, כמו רוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות. אז יוצא שאתה יכול לחשוב שהשכל שלך הוא השותף בדבר הזה, שההגיעה שלך היא שיוצרת את הדבר הזה. אז מה עושה? תשים לפניהם. מה יש לפני העשייה שלהם? לפני כאן לא בהוראה של הקדימות הטכנית החיצונית, אלא בערכית, בסולם העדיפות. אשר תשים לפניהם, הם צריכים להבין שלפני מה שהם עושים, עוד יש הגיעה יותר גדולה. וכן נגיד לאדוני אבו זקנים, בשם פירוש לפניהם, עניין הקדמת נעשה ונשמע שהוא על ידי מסירות נפש. אתה יודע מה שהצטוו אותך לעשות? תמיד אתה לא יודע. אלא מה? אתה מאמין, אתה מוסר את נפשך ואתה אומר, אני מוכן לעשות מה שיגידו לי. בעצם ההכרזה הזאת כבר יש מסירות נפש. וזה לפניהם, שיהיה להם דבר השם לפני עצמותם וחיותם. הנה הקדימות, אשר תשים
אדם קרוב אצל עצמו. אז הוא נמצא פה. מה יש לפני זה? מה יש ערך עוד יותר גדול? עולמו הרוחני, חיותו. אדם שמצהיר שמבלי שהוא אפילו יודע מה יצרו עליו, הוא מוכן לכתחילה לבצע את הדבר הזה, הוא מוסר את נפשו, וזה לפניהם. לפני האינטרס האישי שלך, אתה אומר, אני מוכן לעשות מה שיצרו. זה שאתה עושים לפניהם. הרי השכל שלי, הוא אומר מה צריך לעשות בממונות. אם אומרים לך, אתה טועה. לפני השכל שלך יש דברים אחרים. אין החינם, אם ההלכה והשכל התורני אומר כך וכך, זה מפני שלפני הנגיעה האישית, יש גם הבנה תורנית שהיא חייבה אותך. בוודאי אין רצון השם יתברר שידעו אל המשפטים בפרט. לא רק על זה הוא אמר, רק שבדברים הללו נכללים כל משפטי השם על ידי ההגיעה. וזה שאמר רש"י לא תעלה עליך, רק לפרש להם תם הדבר עוד פירושו. וכי משה רבינו עליו השלום ראה היה מהמנה, שמסר נפשו עבור כל אחד מכלל ישראל, רצה למעט ידיעת התורה בישראל? מה מזהירים את משה רבינו? שלא יפסיק את השיעור באמצע. שילמד גם הלכה וגם מחשבה וגם הדר וגם פין וגם סוד. נו מה, זה זאת אומרת, זהו משה רבינו? מה, יש לו עסק אחר מלבד ללמד? הוא לא מפרגן? מה? טובת עין נהג משה, מה קרה פה? אך, כי רצה שיהיה המשפט מפורש בלי הסתר, שזה עניין משה רבינו עליו השלום הספקלריה המהירה, רק באמת ניתן התורה בלבושים לפנינו. משה רבינו אמר, מה זה טעם? טעם זה רובד יותר עמוק. משה רבינו, באמת אין יותר עמוק. מי ששמע את השיעור של משה רבינו, היה צריך להבין עד הסוף בלי שום בעיות. מבחינת משה רבינו אין טעם. כי טעם זה רובד נוסר, ומשה רבינו פשט את הכל בצורה כזאת, שבכלל, זה היה יסוד אומר של הספקלר המילה, הכל היה מאיר אצל משה רבינו. משה רבינו כך מתכוון ללמד. אבל זה רק ברמה שלו. אבל באמת ניתן התורה בלבושים לפנינו. שור, בור. זה מה שמונח היה לקדוש ברוך הוא, ושהוא רצה ללמד משה רבינו, ובכל המעמד הגדול הזה דיבר על לחצו את המז, את השור, ימכרו אותו, יביא אותנו לשוק של שברים, מה עושים לנו פה? וזה ירד הקדוש ברוך הוא על הר סיני. אז זו שאלה גדולה ומפורסמת, נתניה שאל אותה ואחרים, וההסבר הוא גם את זה. אבל כשאנחנו עוסקים בדיני המשפטים, כשאנחנו עוסקים בממונות, כשאנחנו עוסקים בכל הלמדנויות, בשליחות, בכל מה שאומרים שם דברים דקים ועדינים וחריפים ועמוקים, אומרים כך, לא מעניין אותי השור אלא האידאה שמונחת בדבר הזה. זאת אומרת, התורה ניתנת בלבושים. העיקרון שמונח במשפט הוא שמעניין אותי. אלא ללמד תורה כל כך מופשטת אי אפשר. אז התורה מתלבשת ביסודות כאלה שכל מיני ענייני הממונות כך הם מוסברים. רק על ידי שנמסר טעמי התורה לישראל, יכולים למצוא פנימיות רצונו יתברך על ידי אותיות התורה. זאת אומרת, באמת בסיפור הזה של השור והבור מונח אידאה. אלא כיוון שאנחנו חיים בעולם של לבושים, והכל מופיע לפנינו בצורה מוחשית, אז מדברים אותנו קודם למוחש, ואומרים לנו, עכשיו תתעלו מעל הזיקה למוחש, ותנסו להבין את האידאה שמונחת בדברים האלה. לא שמשה רבינו לא רצה ללמד, מפני שמשה רבינו ההסתכלות שלו לא הייתה לכתחילה שהוא ראה גם את העמוק ככל כך פשוט. וגם פשוט אשר תשים שכל איש ישראל, על ידי רצון אמת, יכול למצוא משפט אמת בכל דבר שלא לטעת לטעות חס ושלום. כן, תשים, פירושו של דבר, שיהיה פה הכל ברור ושום דבר לא מקופל. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אדוני אבי סגני מגבי שם, שיהיו משפטי השם קודם חיות האדם, זה מה שראינו כאן, וגם לפניהם, ועניין הקדמת נעשה לנשמע. גם ברשימה הראשונה מסתנאי, פרשנו על פי דברי מורים סגני, שגם משפטי השם, אף שיש בהם טעמים, עם כל זה, כל הטעמים על ידי רצונו יתברך, והרצון שלו הוא העיקר. והטעמים נמשכים אחר רצונו, וזה שנאמר שם מסיני. אף שהשכל מבין שכך צריך להיות, אז זה הבנה אנושית. עם כל זה, הכל הידי שכך גזרה חוכמתו התברך. וזה שנאמר, אתה כוננת מישרים. פירוש, שעל ידי רצונו התברך נעשו משפטיו ישרים. וכל העולם מודים ומבינים שישר משפטיו, שכל הדת נמשך אחר רצון השם התברך. וכן צריך להיות ציווי על השם התברך קודם לשכל האדם. אם הנחת היסוד, שאנחנו עוסקים במשפטים שנתגלו על בסיני, זאת אומרת, יש לך פה הנחת יסוד, שבזה הרי ההבדל הגדול בין משפט התורה למשפט החברתי והמשפט של המדינה, שלא השכל האנושי, אלא השכל אלוקי, ולפניהם, שאתה עושים לפניהם, עדיפות ערכית בסולם הערכים. ובני ישראל הקדימו נעשה לנשמע פירוש שהיה חביב אצלם יותר, מה שזוכים לעשות רצון עליון ממה שיבינו הטעם של המצווה. בני ישראל לכתחילה אמרו, מה אני צריך טעם? אני מוכן לעשות את אשר יגידו את מה שלפניי. ועל ידי זה זכו שיבינו גם הטעמים. לא שלא צריך טעם. אחד שבא ואומר, רגע, אם יסבירו לי טעמים, בציצית, אם יסבירו לי את כל הטעמים, אני אקיים את זה. כשאתה עושה את זה מהזדתם, אז אתה עובד את עצמך. אז הפשטנו ככה, אז אתה יודע מה הטעם, ועל פי השכל שלך אתה מקיים את הדבר הזה. אז וחטאתי שיסבירו לך את זה. מי שאומר ככה, אני מוכן לקיים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא התגלה על הר סיני. ואז לפניהם, לפני שהוא מבין את הטעם, הוא כבר אומר נעשה, אז בא לו הגמול הזה, ואומרים לו נשמע, יש טעם, אבל אם אתה את הטעם תבין, עוד לפני שאתה תעשה, אז אתה עושה את זה מפני שאתה מבין, אז זה לא מפני שהצטבעת, אז לא מגיע לך להבין את הטעם, אבל אם אתה אומר, אני מקבל, אני יודע שיש טעמים, אבל אני לא יודע מה הם, אז אני עושה. אם אכן כך, אז אתה זוכה שאתה מקבל את הבנה בטעמים. אני חוזר. ועל ידי זה זכו שיבינו גם הטעמים, כי מקודם ניתנו הדיברות. אחר כך המשפטים. ודאי, אנחנו קוראים לגילוי בסיני עשרת הדיברות. מה ההבדל בין המשפטים, הכותרת של הפרשה שלנו, ואלה המשפטים? אז זה כמובן נתלה בפסוק. מגיד דבריו ליעקב. קודם הוא אומר דיברות, דברים. חוקיו ומשפטיו לישראל. ורק אז מגלים את הרוגים. מה זה דיבור? דבר, מנהיג, מוביל. אני מוכן להיות מובל. כצון בתוך חוד דוברו. ראים. וכן כתיב, מגיד דבריו. דבריו? דבר אחד לדור, מנהיג. מנהיג, שאתה נותן בו אמון, גם אם אתה לא יודע לפרש כל צעד מצעדיו, אתה הולך אחריו. בעשרת הדיברות, אמרו את הנעשה, אמרו את הנכונות לעשות ולקבל, גם אם אתה במוח הקטן שלך לא מבין את כל הנהגת שמיים. אם אתה אומר שאני מוכן, ולפניהם, ואתה שם אותו בעדיפות עליונה, אחר כך אתה זוכה שבא המשפטים, שבא השכל עם ההבנה שלך. אני חוזר, וכן כתיב מגיד דבריו, הוא הנהגתו התברך, בלי הבנת התמיד. אחר כך חוקיו ומשפטיו. לכן אצלנו, זה יפה מאוד, אנחנו שאלנו, אם רש"י התכוון, לומר מה הייתה המתודה שמשה רבינו חייב ללמד בה, ושכל הבאים מלכוחו של משה רבינו חייבים ללמד, לא להתעצל בית או גימל פעמים,
אלא יותר, ולהגיד את הטעמים, זה היה צריך להגיד באיזה מקום אסטרטגי, כמו המצווה הראשונה בתורה, באיזה מקום מיוחד, מה זה דווקא פה? אז הוא אמר, דווקא פה, מפני שאם היה דיברות, ואם אתה בעצם נכונותך לקבל את הדיברות, הצהרת הצהרת כוונות, שאתה מוכן לעשות את מה שהדבר יגיד לך, אז אתה כבר מסוגל לקבל, אתה זוכה להבין את התמים, ועל זה יזירות משה רבינו, תסביר להם כאן, מגיע להם על החשבון הזה שהם מוכנים לדיברות, שיבינו גם את המשפטים. וכן הוא בכל מצווה בפרטות, כמו שמקיים האדם בפשיטות, בלי השגה כראוי, בלי התחכמויות, רק כשרוצה לקיים מצוות השם יתברך, זוכה אחר כך להבינתם. וזה שאמר רש"י, לא תלה על דעתך ותמוה, וכי משה רבינו עליו השלום, אשר מסר נפשו בעבור ישראל, לא היה חפץ להביא לבני ישראל הטעמים? אך כי באמת העיקר לקיים מצוות השם יתברך בלי הבנת הטעמים. זה כמובן תשובה נוספת, זה הרי אנחנו יודעים. יש לפנינו ארבעה קטעים, בכל אחד מן הקטעים הוא טיפל בשאלה הזאת, בווריאציה הזאת או אחרת, והמדקדק תראה שכל פעם הוא העיר את זה מזווית נוספת, או תשובה אחרת. כנור, אין לכם להאמין. משה רבנו עלה בדעתו לא לפרש את הטעם. כי אם יפרשו את הטעם, אז נדרי אחד, אז אני עובד לפי השכל שלי. ומשה רבנו רצה לחנך את ישראל לשיא שבקיום התורה. אז לכן אמרו לו, אתה לא תהיה כאן, רק שהשם יתברך אמר שבני ישראל זכו על ידי הקדמת נעשה ונשמע שיבינו כמה טעמים. משה רבינו צדק לפי הבחינה הזאת צריך לחנך לצייתנות לקבל את דבר השם, נגמר. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תשמע, זה אתה צודק, אבל יש לי דבר חדש. ישראל עלו למדרגה נוספת, ישראל עשו למדרגה יותר גדולה. והם עומדים כבר בבחינה כזאת שראוי לגלות להם את הטעם. עכשיו השם יתברך אמר שבני ישראל זכו, אז זה הקדמת נעשה נשמע. בארסן היה דבר, היו דיברות. ואם הם היו אומרים, כמו שכתוב פרשת יתרו, נעשה, הם רק איתם כך. אבל מכיוון שהם עלו למדרגה של גם נשמע, אז יש לפניהם, ואז לפני, בעדיפות, דיינו, גדול יותר, וזה מה שזיכר אותם, בזה שהם יבינו גם את הצמים. אדוני אביז, כן, מי יוריד את מה שאמרו, רש"י אשר תשים לפניהם כשולן ערוך, למה נאמר זה דווקא אצל המשפטים? אך, כי לאשר שכל האנושי משיג המשפטים, לזאת צריכים חיזוק אמונה לזה, לידע. ואף על פי כן הם רק רצונו של הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר המשפט לאלוקים. ופירוש על פי הפסוק, אתה כוננת מישרים, שגם מה שנראה זה דרך ישר, הוא על ידי שכך רצונו של הקדוש ברוך הוא, לכן יש עליו חן, והכל מעידים על יושבו. לכן צריך להיות השכל בטל אל הציווי של הקדוש ברוך הוא כנראה. ונראה שלכך עלה על דעת משה רבינו עליו השלום, שלא להגיד לבני ישראל הטעמים, כי הרי שעל ידי זה יהיו מחוסרי אמנה כנל. מה שאמרנו, שאז יעשו בני ישראל מהשכל שלהם, מהבנה שלהם, ולכן זה באו, כמו שאמרנו, עד אחר במשפטים. כי במצוות מה שרב סעדיה קראו לצוות, שאתה עושה, ולא, אנחנו מבינים, אשר החידוש, החידוש הוא שגם במצוות, שהשכל האנושי הוא פונקציה משמעותית, גם שם אתה מוכן לקבל מה שנצטבנו בסיני, ונצטבנו בסיני גם להפעיל את העמדה השכלית שלנו. אני חוזר, ונראה שלכך עלה על דעת משה רבינו עליו השלום שלו להגיד לבני ישראל את המילים, כי ירש על ידי זה יום חוץ והאמנה, והקדוש ברוך הוא יפתיחו, והקדוש ברוך הוא אמר, אל תדאג, כי מוכנים בני ישראל לקבל הטעמים, ושידעו שהכל מה שם יתברך הוא כנל. גילוי הטעמים לא יכניס יוהרה בלב ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, אתה יכול לגלות להם. ובני ישראל זכו לזה, ומהם זכו, בקבלת הדברות שקדימו נעשה נשמע. ופירוש זה שהיה חביב ביניהם יותר, לעשות רצונו יתברך, יותר נשמע את הטעמים. קצת חדש בין עשה ונשמע.
נשמע זה נבין את הטעם הפנימי. נעשה זה אנחנו עושים. כיוון שישראל אמרו נעשה והקדימו את, אז מהו הסוד של הקדימו את הנעשה? הקדימו את הנכונות לעשות גם אם לא יבינו טעמים. שזה יסוד גדול בשפת אמת. בני אדם זוכים למדרגה שלא חשבו להם, מפני שהם בכלל לא רצו את זה. לכן, דווקא מפני שהם לא רצו להבין את הטעמים ולא היה אכפת להם, אז הם קיבלו, אז עכשיו כולם, לכן זכו להשיג את הטעמים. וכלל הדברים, כי המשפטים הם פנימיות הדיברות, כי הטעמים יותר פנימיים מן גוף המצוות, זה הרי פשוט לפניהם, עוד יותר פנימיים. וזה שנאמר, מגיד דבריו מקודם, ואחר כך משפטיו, ופירוש אשר תשים לפניהם, והקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל אשר גם לדבריהם יהיה להם כוח זה, שעל פי דבריהם יהיה נמשך החן והטעמים כמו דבריו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אתה כוננת מישרים. וזה עניין תורה שבעל פה, שבני ישראל זוכים לחדש דברים שנחצבו לפניו ברוך הוא. וזה שנאמר, שם תסיר לפניהם, שיהיה בכוחם להמשיך משפטיה שנתברך בעזיהם. עכשיו הוא ניסה להגיד טעם עוד יותר מזל לפניהם.
אדם יושב.
האדם זה ההישגים שלו. ההבנה שלו. מי שמקבל מראש את דברי הקדוש ברוך הוא, ומי שמקבל עליו את הכללים של התורה, והוא עושה איתם שימוש, אז לפניהם, אז לפני העמדה שלו, במובן של עדיפות עליונות, יש דבר יותר גדול. הוא מצליח לכוון לדעתו של הקדוש ברוך הוא. וכאן הלגיטימציה הגדולה של תורה שבעל פה. בתורה שבעל פה יש חלקים שנמסרו למשה רבינו בעל פה. יש אבל חלקים שתקנות של חכמים, דברות של חכמים, דברים שהשכל האנושי המציא, הופך לחלק מן התורה. זה תורה של בעל פה. זה הכוח שנמסר לחכמים. לפניהם. לפניהם מן הצד של הפנימיות, לפניהם בצד הערכי. אז אתה תשים, ואז יתברר שיש לפניהם, לפני מה שהוא בעצמו אומר, שהוא משנן את התורה שבכתב שהוא קיבל, יש עוד איזה דבר. ולפניהם מונח, אז למה זה בא פה? לפני שלאחר מעמד הר סיני, שישראל קיבלו את הכוח הזה, את ההבנה הזאת לעשות, הם קיבלו מעצם הנכונות שלהם, הפרדוקס הזה. לכאורה אתה בכלל לא רוצה להבין טעם, כי אתה רוצה לקיים. ואם אתה בדרגי כזאת, אז באמת תקבל את הטעם. אז לכן, אשר תשים לפעמים, כתוב פה. אולי, במסתום לעומק נוסף יותר, מתכוון בסיום והברן. זה למשפטים אשר תשים לפעמים. פירוש ואלה שראה לו הקדוש ברוך הוא בשמיים, ואלה רומן, שורש משפטים אלו, כמו שנאמר במדרש, בפסוק מגיד ברב ליעקב וכם משפט ישראל, שאותם המשפטים שמתנהג בהם הקדוש ברוך הוא, כביכול בשמיים נמסרו לבני ישראל. חוקיו ומשפטיו, דבריו, שלא הם נמסרו להם. זאת אומרת, יש פה הקבלה. עשים לפניהם כמו שנאמר משפט יעקב, זעקה ביעקב, אתה עשית. פירוש שנשתנו דעות של ליבות בני ישראל שיוכלו להבין כל משפט על אמיתותו. וזה שנאמר רש"י שיסבור להם או יסביר להם טעם הדבר. פירושו כנ"ל שנמסר בידם שורש המשפטים. כשאתה מקבל הוראה בלי טעם, כל הפטנט הזה של לדמות מילתא למילתא, כל הפטנט הזה של להקיש או לחלק, מתי אתה יכול בכלל להשתמש בו? בזמן שאתה לא מקבל את הדבר בצורה יבשה, אני יודע שנקרא בפיו, אלא אתה מבין את הסברה, אבל אתה אומר, כל הטעם שהיה ככה, אבל פה זה, הרי בזה אתה אומר, כל הטעם. אז יוצא שמה שיצרו לך את היצירה, מה שיצרו לך את החידוש, זה כיוון שאתה קיבלת את הטעם, אבל את הטעם קיבלת מכיוון שאתה הולך לעומקו של דבר, כי בקטה הצייתנות, אני חוזר. זה החילוק בין היהודי השורש הטעם, שעל ידי זה יכול לדמות מילטה למילטה, או להבין דבר מתוך דבר. המשך היצירה זה מעצם הנכונות הזאת. ובני ישראל קיבלו זה במתן תורה, וזה שאמר מה ראשוני מסיני. וכמו שהדיברות הם תורה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, רק שנתלבשה באלה הדיברות. כמו כן, שורש המשפטים מדעת עליון נמשכו על ידי בני ישראל. אמר משפט צדקה ביעקב, אתה עשית, אתה דייקה. וכן היה כל עניין קבלת התורה לתקן עשייה באמצעות בני ישראל. אז יש פה כמובן כמה עמקויות. יש טבע, נטייה אנושית של כוח היצירה שיש באדם. אדם עושה, אדם פועל וכו'. הוא מתברר שזה יסוד גדול, ובנסיבות מסוימות הוא מאוד חיובי. לא דורשים מאדם להיות רובוט. דורשים ממנו נכונות, ואכן, אם הוא מגלה נכונות, אם יש נעשה, אז מלמדים אותו גם את הטעמים של הדבר הזה. והזיהו את משה רבינו. אתה דר לך שיש לך עסק עם אנשים שהם לא בדרגה שלך. ולהם יש בעיה להעמיק יותר. אבל אם הם יעמיקו, אז נותנים להם את הכוח לחדש וליצור, בתנאי שהדברים הקודמים, הדברים הבסיסיים הם כאלה שהם נותנים סבולה לידי היוצר, שהוא יכול לחדש וליצור בצורה כזאת שדבריו מצטרפים לדברי תורה. ששמע, מי ששומע, מה שדיברו בכל הכלים, בכל העיתונות, בכל הדברים האלה. למה? ואז לא אמר. אנחנו אמר, באותו לילה, אני אסר ואני אניג, ואף אחד לא יגיד לי מה לעשות ואני... אמרתי, היום היה יוסף רבישראל מסלן. איזה מוסר צריך ללמוד פה? אני לא זוכר, אפילו לא הזקן, שהיה אומר, אני אסר. והיה לו סיבות טובות יותר להתרברב מהיינוקה הזה. אז הוא לא אמר, אני אעשה. וזה איך שקיבל שלטון, אמר, אני אעשה ואף אחד לא יגיד לי. וכשקוראים, מה קורה פה? הרי זה שיא המונהגות. שיא התלוי בדעת אחרת, בדעת אחרת כפשוטה, בדעת אחרת כמדרשה, והכל, ממש. הוא מונהג, בסדר, יש לו אילוצים, האם איך? היום כך, מחר כך, איפה שמענו את זה? מה זה? סתם בושה או כלימה? מה הפלא? אם יש הדת מטומטמים, אז יש מישהו שעומד על גבי, מה הפלא בדבר הזה? אז מה קרה פה? באמת? לכאורה טעם הדבר, מי שחושב שבידו הכוח, ואין לו את הנכונות הזאת הראשונה, אז באמת הוא שום דבר לו. מה שאמרנו, באמת לחדש ולהגיד סברות, זה חשוב מאוד. זה להפעיל את המוח. זה להיות שותף ליצירה. אבל זה אם אתה יודע שיש דגם בשמיים, ואתה מתבקש להמשיך את הדבר הזה. אבל אם כל היסודות הללו לא קיימים, אז כמובן אנחנו נמצאים במלכוד כזה. מכיוון מה עושים בושקותיהם, האם, לא מתאמר לגבי עכשיו, לרדת לשפיר ושליה, הם מלוכלכים כל כך שאפשר אפילו לדבר עליהם. זה לא אבל על העיקרון. איך חז"ל ראו את אשיב השופטייר, שופים, משפטים? מה דרשו מאלה שיהיו מנהיגים? מה ביקשו, איזה שיקול דעת, איזה הקפת בעיה, איזה חדירה לפרטים? איזה התנערות מכל מיני נגיד. יש פה עדות ממש. מה עשו ואיזה השפעות ואיזה תחנונים ואיזה התבזויות. טוב, את דבר עם ההוא מנורווגיה שיתנו לי גם כן פרט. מקומם. מה זה פרס? אתה תקבל מדליה? $3,000, כמה? אז בצורה כזאת להתבזות. אז מילא אתה כתבת ספר, אתה רוצה לקבל פרס ישראל ואתה חברי הוועדה? אבל שכבוד ישראל ונפשות בישראל, כדי שתיקרא בעל פרס נובל, ואתה עושה דברים כגון אלה, זה הרי עובדות, היום אי אפשר הרבה לדבר בהם, אבל מסתום עוד יהיה, מסתום הציבור פה עוד יזכה פעם לקרוא לו ספרי זיכרונות, שפלויני, חלמויני ואלמויני דיברו איתו ועשו איתו ויפילו כל מיני השפעות, בשביל מה?
אחרי אחרי להגיד פרס נובל, ממה יחלקו את
כבוד? באמת, בעיר רוצה שרבי ישראל צריכים להתחיל לחשוב מהו הכבוד המדומה. מילא, אז אחד חולה כבוד, חולה כבוד. אבל מה אתה מוכר את האחרים בשביל זה? כדי שמה? כדי להתכנס להיסטוריה. מה ההיסטוריה? אבל מה ההיסטוריה? איך חזל עיצבו דמות של דיינים, של שופטים? מה הם דרשו בלפניהם? מה הם דרשו הנחות יסוד? תעמי הדבר, להבין את המשפט לאלוקים הוא, להיות שותפים לדבר הזה. כל אותם כללים מופלאים של להבין את ה... טוב, אז זה מה שנוגע למצב שכלל ישראל נתון בו. טוב, שבת מברכים חודש אדר, מי שנכנס אדר, ואין בין אדר ראשון לאדר שני, על כל פנים, מי שנכנס אדר המסתום האלה גם אמורה לאדר ראשון. אז צריכים להתעודד לשמחה. בעזרת השם, אם באמת תתעורר שמחה, ומה שאפשר ללמוד זה רק מתוך שמחה, בין השכינה שהוא היה בתוך שמחה, לא צריך לדבר על המעלות של השמחה. אז נעזוב עכשיו את החשבון החיצוני, מה שיש בבית פנימה. בבית פנימה צריכה לבוא שמחה גדולה, ולהפסיק עם כל הכיתורים, ועם כל הקטרנויות, וכל הדברים, נתחיל מבפנים. ננסה לבנות את השופטים, את המשפטים, את ההתייחסות לטעמי התורה. משה רבנו עומד על הקתדרה ומלמד, ורש"י נותן לו הנחיות איך ללמד, לא פעם ולא שתיים ולא שלוש, וטעמי הדבר. אז אתה לומד את ההלכה ואתה מחדש בה, ואחר כך אתה מנסה להבין את הנימוקים היותר פנימיים. אני לא רואה דרך אחרת לצאת מתוך כל הבוץ הזה. זה נדמה לי הדרך היחידה להשיב על שופטה הרכיב הראשונה. איך לומדים משפטים? ואיך מחדשים בשליחות והבנה עוד יותר והבנה במה שרב שמעון אמר וחרב תפס את רב שמעון. אני אספר סיפור. הייתי בחתונה של ראש שיבה אחד, והוא מתלמידיו של רב שמעון רוזובסקי זיכרונו לברכה, שהיה תלמיד של רב שמעון. אז אבא של הכלה, כמו כל אבא, מתחת לחופה, וכמובן התרגלת וכו' וכו'. ובין הקרואים היה יהודי ישיש, מבוגר, מתלמידיו המובהקים של רב שמעון סקופ. הוא בא לאחל מזל טוב. איך שנגמרה החופה, אני רואה שאבא של הכלה עוזב את כל הקרואים ורץ לאותו תלמיד ואומר, הרב יגיד לי, איך שמעתם מרב שמעון את ההבנה בדין שליחס פה? כמו שאני שמעתי מרב שמואל תקנית שזה, או אם זה ניואנס אחר בצורה הזאת? מדהים. אולי אני גם אגיד, זה רב יהודה עדס. רב יהודה עדס יציא את ביתו, ותחת החופה אני רואה, הוא רץ, הוא אומר, מה התברר? הוא מחס על הגשיום בישיבה. והוא שמע מרב שמואל, כך הבנה ברב שמעון. והוא היה לו נדמה קצת אחרת של משום שם, אז היה, כדי להעמיד את השמועה על דיוקה, אז הוא רצה, תעזובתי את החתן, תעזובתי עם הכלה, אני עכשיו צריך להבין שרק דרב שמואל בהבנה הזאת. את הטעם לפניהם, כי אם אני אבין את הטעם, אז אני הרי יוכל להבין טוב יותר את העניין. איזה חביבות התורה, איזה כבוד התורה, מסתום לא הרבה ראו את זה. אני אמרתי שם שמעת, איזה... זה דוגמה של להבין את הפנימיות, ובני אדם שכך חושבים בתורה וכך שקועים בתורה, ויש צורה אחרת, הבנה אחרת בדברים האלה, בשמחה שבדברים האלה. והשמחה הזאת, יש החל מהשבוע יהיה חודשיים לסוף הזמן, זמן ארוך. אפשר בחודשיים האלה גם מי שהיה לו עצוב במשך הארבעה חודשים האלה, היה עצוב לא מפני שהוא דאג את דאגת כלל ישראל, או מפני שהוא דאג את דאגה של רב ישראל, כל אחד עם הדאגות הפרטיות שלו, נכנס אדר. נכנס אדר בתנופה, בשמחה, ועם השמחה הזאת, ועם השמחה הזאת בתורה, עם הלפניהם הזה, אפשר פעם נוספת להבין עמוק יותר את התפילה ואת ההבטחה, השיבה שופטנו כבראשונה.